אז בעקבות ששמענו, לאיזה שינוי אנחנו נכנסים? איזה עולם, איזה שינוי העולם עתיד לעבור?
שינוי אדיר, שינוי של סדר חדש, באחד המקומות בספר הידע הוא אומר שאם יפסיקו ללדת ילדים, אפשר יהיה לייצר, שואלים אז איך יתרבו, אפשר דרך המחשבה ליצור. יש מילדים שזה ככה בכלל, שבוחרים ילד אחד, ונוצרים דרך. סדר המשפחות, זוגות יהיו רק לאהבה. אנשים לא התעסקו עם האנשים, עם הדברים שהם מתעסקים עכשיו, התעסקו פחות עם חומר. הכל, עכשיו, זה תלוי באנשים, אנחנו לא יודעים מה בדיוק יהיה, אבל זאת אחת האפשרויות. והגוף יהיה הרבה יותר דליל, הרבה יותר... מזגר אלו, לא יהיו מלחמות, לא יהיה שפיכות דמים. אנשים לא ישנאו לך, בכלל רגשות לא יהיו. זה הולך להיות בהתפתחות של הבן אדם, הרגש לא יהיה. מרטט האהבה יהיה בכל היקום, הוא לא... כולם יאהבו את כולם, זה לא יהיה... לא תהיה הפרדה שיש עכשיו, זה במימד הרדוד הנמוך השלישי. עכשיו, איך בסך הכל אנחנו נמצאים במעבדה, איך הכל יתפתח, זה תלוי בצורה האנוש.
אז לא בטוח בכלל שיהיה שינוי, זה תלוי בצורה האנוש.
מה שספר הידע אומר שלא יהרסו את העולם, יהיו מעטים מאוד, רק כאלה באמת שיעשו את השינוי, הם יעברו לעולם יותר ואחרים יתקעו בארץ, במימד הנמוך, כל אחד תלוי מה הוא עושה עם עצמו ושם הוא ילך. לא יודעים בדיוק, אף אחד לא יודע. תלוי בהתפתחות של היצורים.
אז דיברנו קודם על ההתפתחות או על העבודה של האנשים, ואמרת, הכל נגמר בזה שבן אדם צריך לעבוד על הרגשות שלו לנקות. זהו. את יכולה קצת להסביר את זה יותר?
אוקיי, יופי. האנרגיה השלילית שאגרנו אותה במשך הרבה מאוד גלגולים יצרה אצל הצור האנוש ברגשות שלהם, כמו שנאה, קנאה, פחד, צרות העין וכו' וכו', שאת זה הוא צריך לנקות ויש לו הזדמנות כל 26,000 שנה. כל סיום מחזור יש אפשרות להתנקות במהירות הרבה יותר מהירה, וזאת התקופה שאנחנו נמצאים בה. קודם זחלנו, יותר אפשר זה הרבה יותר מהיר. וזאת העבודה שהאדם אמור לעשות על עצמו, כי ככל שהוא מתנקה מהרגשות השליליים שבו, הוא מתאהר, וכשהוא מתאהר, הוא מתקדם, הוא מתאהר את היקום. האנרגיה השלישית, השלילית, נמסה, זה מאוד מאוד חשוב. הרגש מבטא את האנרגיה השלילית שיש לאדם, התשוקות, הסנאות, התניות, כל השונות הזה. תראה לך שאתה נמצא במקום שיש הרבה אנשים, כולם יש כעסים, חדים, זה אנרגיה מאוד מאוד קשה. ואותה צריך לנקות כדי לעלות לממד יותר גבוה. להתפתחות. האם אני ברורה? וכרגע ניתן את ההזדמנות, אבל אנשים עדיין עסוקים ב... ב... ולהיות שיקור עולם, כמו שספר קוראים מהבלים מבלי העולם הזה.
זה נראה שדווקא הדברים האלה הם אינסופיים, הפחד שיש לנו הוא אינסופי, אבל מה שיוצר את הרגשות האלה אף פעם לא נגמר.
לא, אם עובדים עליהם זה כן נגמר, וזה שהראשון שהתחיל לנו זה בודה, במקום שניסו תשוקות לפתות אותו עם נשים, זה שום דבר לא הזיז לו. העניין שבמימד הזה זה כאילו אינסופי, אבל יש מימדים שאין דבר כזה, אין דבר כזה רגשות בכלל. ביניהם, קודם כל פחד זה דבר פרימיטיבי, זה עוד נשאר לנו מהמקום שכשהיינו חיות, אז שם שעוד לא, אז הפחדים נשארו. אז לגבי הרגשות האחרים, זה הכל אנרגיה שלילית שהיא מתמקדת בה. היום אני שמעתי מתמקדת בה, ברגש. הרגש הוא זה שמייצג את האנרגיה השלילית שיש האדם. דרך האנרגיה שאפשר. אם הוא כועס, הוא כעסן, זה האנרגיה השלילית שיש. כל שהוא יותר רגוע, פחות כועס, פחות מתעצבן, לא מאשים אף אחד, לא מתלונן, לא... זה, הוא מתאר את עצמו ומתאר את העולם. זה משפיע על... כל הסביבה, לכן אנחנו מרגישים שאנחנו ליד אדם עצבני, אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת. ליד אדם עם אנשים, כשאתה ליד אנשים רגועים, אתה מרגיש לאדם אחר. אנרגיה היא שונה. יש שמרגישים, יש שלא. אבל הרגש הוא הגשר. שמבינו את האמת, זה הדבר האמיתי שישנו אצל האדם שממנו הוא צריך להשתחרר, אבל זאת עבודה. זו עבודת חיים, ואפשר להשתחרר ממנו, ואז אפשר להתקבל לעולם הרבה יותר ממד אחר, שאין שם את הדבר הזה.
כשאנחנו נתונים במצב רגשי כזה או אחר, בדרך כלל אנחנו לא שולטים בזה, אנחנו כועסים, עכשיו לא יכולים להפסיק לכעוס, או לדאוג, או לפחד. אנחנו נמצאים במצב. איך מנקים את זה?
נכון, אתה צודק. זה העניין. זה העניין של ההתפתחות. ככל שהיצור האנושי הוא יותר מפותח, הוא מצליח לשלוט על הרגשות שלו, הוא לא מתחמם מהר, לא מגיב מיד בכעס, הוא יגיב לגמרי, במקרה הזה, לילד שעשה משהו לא באנישה, אלא בהבנה, וישאל אותו ויראה לו את הדבר ממקום לגמרי אחר. אבל אם האדם לא שולט לרגשות שלו, והם משתלטים עליו, הוא לא יכול להיות דוגמה ומופת לה, אם זה לילד, אם זה לזולת, הוא מזוהם על ידי רגשות שליליים ששולטים בו. וכל העבודה, כל עבודת החיים היא לעבוד על הרגשות, להמיס אותם, וזה תהליך. זה לא לעצבן וגמרנו.
אני רוצה לשאול על משהו, על חרטות. האם את מתחרטת על משהו?
כי אני מבינה היום שעשיתי כל מה ש... מה שהייתי אמורה לעשות. תן לי דוגמה על מה למשל אני אמורה להתחרט.
הוא לא יודע, זה הקשה.
שואלים, האם אני מתחרטת? שואלים אותי שהתגרשתי. לא, לא מתחרט.
חרטה זה משהו שאתה אומר, הייתי עושה אחרת בדיעבד, נכון? אתה אומר, וואי, חבל שלא עשיתי את זה, או חבל שלא עשיתי ככה, זה חרטות.
אני יכולה להגיד לך רגע, כן. אם אני חושבת, למשל, כשהייתי מנהלת בית ספר הראשון, מורים מאוד פחדו ממני, הייתי מאוד נושה, כי אני עצמי הייתי מפוחדת, הייתי צעירה מאוד, והיו מורים שיכולתי להעליב אותם, יכולתי, אני לא הבנתי למה הם נוהגים ככה. אז אולי אני אוכל להגיד שאני מתחרטת על זה שהתנהגתי אליהם ככה. וכן. אבל אני עשיתי את זה מתוך זה שאני בכלל, היה לי קשה, לא כל כנראה אני הייתי, היה לי מיומי פחדי, אבל לא הבנתי אותם, היום אני מבינה, וביקשתי סליחה על זה, לטלוויזיה. פעם עמדתי בטלוויזיה, ואמרתי, אני מבקש סליחה, כל מי שהיה תחת מנתי, ופגעתי בו איזשהו ככה, אני מבקש סליחה.
אוקיי, אז בכל זאת, חרטות זה משהו שיש להרבה אנשים, כל שלב בחיים. כשמסתכלים אחורה, אז הם מתחרטים למה הם לא עשו ככה, לא עשו ככה.
זה לא נכון. כל מה שהם עשו ככה, מה שחשוב, גם מה שעשית, תלמד מזה. איך לא להישאר במקום של החרטה, אלא ללמוד איתה, ללמוד מהניסיון של מה שעשית.
ללמוד מהניסיון של מה שעשית זה
לפעמים,
לפעמים זה מאוחר מדי, לא?
אין מאוחר מדי.
אם אתה, אנשים בסוף ימיהם מבינים שהם כבר אין להם זמן לתקן את מה שהם עשו.
החיים והמוות הם אותו דבר, הם יחזרו לגלגול הבא ויתקנו. אם הם למדו, אם הם למדו, יש אנשים שהם לא לומדים, זה חבל. אבל החרטה לא חשובה, חשובה למידה. הלקח שהם לומדים ממה שהם עשו.
אבל הם באים, הם לא זוכרים. לא את הלקח ולא את ה...
לא, וזה מדבר בתוך הנשימה, על הנשמה. לא מדבר בה, אם ילמדה לכם. זה אנחנו עוזבים את העולם, זה העניין עם הלקחים מודבעים בנשמה. אם לא למדת, אז תחזור שוב פעם על אותה טעות. עד שזה ילמד.
בוא נאמר, נשאל את זה ככה, יש טעויות שאתה עושה ואתה לא מודע, התנהגת בצורה מסוימת, עשית משהו, אתה לא מודע והתוצאה מגיעה ולמדת. יש מצב אחר שבו אתה מודע, אבל אתה עדיין עושה את הטעות או את הדבר, אתה מודע לזה שהוא יכול להביא לתוצאה כזו או אחרת, ובכל זאת אתה עושה אותו. זה מצב יותר מסובך. השאלה שלי היא למה אנחנו במודע עיוורים לתוצאות, לטעויות או...
לא למדנו מהם, לא באמת למדנו מהם. חיצונית המודעים, נשארנו במקום של הידע, של אני מודע לזה, אבל אני לא באמת חוויתי את זה לעומק, ולכן זה, בא לי כמבחן עוד פעם ועוד פעם, כדי לבדוק אם אתה... אנחנו מקבלים מבחנים כל הזמן, לראות אם אנחנו באמת שם. נראה שזה שאנחנו אומרים שאנחנו מודעים, זה לא בדיוק אומר... זה לא למדנו. לא הפנמנו את ה...
אם אנחנו בתהליך של למידה כזה אינסופי, אז כל הזמן יש מבחנים, כל הזמן יהיו מצבים ודברים שמתמודד איתם עד אינסוף.
לא, יש מימדים שהם כבר מבחנים. בעולם הזה יש. גם אני לא יכולה להגיד לך ביטחון, אבל אני, מה שספר הילה אומר, שיש מימדים שכבר אין מבחנים. יש שלב כשאדם מתוהר וזה, זו, ולא... בצור האנושי הוא מגיע לדרגת התפתחות כזאת שהוא כבר לא צריך מבחנים.
יכול להיות שאז הוא כבר לא נולד בתור יצור אנושי, הוא משהו אחר בכלל.
הוא עובר למימד כזה שאין שם מישהו לא צריך לעבור שום מבחן. ככה אני מבינה בספר האלה.
ובכל זאת, אם הגענו לפה, למימד הזה, או למקום הזה, למה באנו לפה, אם ככה, למה אנחנו פה, כולם, כל מי שנמצא פה, כל בעלי התודעה.
כן, אני שמה רוצה לבוא לחוות עוד דברים שהיא לא הרגישה שהיא גמרה איתם, שהיא סגרה את העניין, מה שנקרא, שיש לה עוד ללמוד, להתפתח, אז היא באה לכאן, עוד פעם ועוד פעם, ויש כאלה שבאים לפה כדי לעזור לאנשים. יש כל מיני רמות, כל מיני... בסוף שוב שפה הייתה מדבר על זה. יש כל מיני מילים שמגיעים לכאן. בכל מקרה, כל מי שמגיע לכאן הוא מזדהם, כי האנרגיה פה היא קשה.
שאלה נוספת, שאלנו את זה...
זה האחרונה.
האחרונה. שאלה לאושר. אני רוצה לחזור על השאלה הזו. כל האנשים רוצים להיות שמחים ומאושרים. מה יש לך להגיד על זה? משהו שכולם מחפשים במרכאות או...
מי שעדיין מחפש את זה, הוא לא מודע למה הוא בא לפה, הוא לא מבין את הדבר מאוד בסיסי שהוא בא להתפתחות ולא לחפש איפה הוא יהיה מאושר, אלא בזה שהוא יעשה את העבודה והכי טוב שהוא יכול וישרת את האנושות, לא רק את עצמו, הוא יהיה מאושר בזה שהוא גמר את התפקיד שלו, הוא עשה את התפקיד שלו, הוא עושה את המשימה שלו. זה, אנשים חושבים שאושר זה להיות באיזה גן עדן. גן עדן אחר, אנחנו יוצרים. אף אחד לא יוצר לנו גן עדן או גיהנום. ותלוי בנו, זה לא לחפש משהו חיצוני. האושר זה בא מהמילה אישור. פנים.